אז אומר כאן הרב שכל אותם סיגים שבהבנת אלוקות, עירה, אמונה וכו', כל זמן שהאומה לא צריכה לתקן את חיי המעשיים בכללותה, אפשר להסתדר וזה לא, ההזק שלהם לא ניכר. אבל ברגע שהזמן התחייה הלאומית מוכרחת לבוא וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, הסיגים מעכבים ואי אפשר שהאומה תשיג את מה שהיא צריכה ואת מה שהיא צריכה לעשות, אלא על פי דעות מזוכחות ומעשים יוצאים מתארתה של תורת אמת בבהירות יותר עליונה. וזאת הסיבה של חוצפה של יסגה, תודה רבה, יש כוח של חוצפה של יסגה בעקבות המשיכה. כי על ידי החוצפה הזאת, חוצפת העקבתה דמשיכה, זה מכריח את העולם, את היהדות, את האומה, את תופסי התורה, את כל מי שמתעסק בעניינים האלה, לברר את כל הדברים האלה. בלשון הרב כאן, שלילה זו תבאר כל מה שהוא כהה במושגים האלוקיים והתלוי בהם בכללות האומה. עכשיו אומר כאן הרב איזשהו אמירה, טוב, נקרא את זה ואז נסביר. כן, אף על פי שנורא הדבר לראות,
הרב אמר פעם קודמת שלמה בדיוק זה מגיע לזה יחכוך, בעצם מה שהייתי גם קצת טועם, אבל אני משמחה אולי מזכיר את זה, שבעצם בגלות היה לי את התורה זה קודש והיה לי עבודות שהן חול בארץ, להבין שגם בניין הארץ זה קודש וגם כל העבודות האלה הם יש בהם קודש, זה בגלל זה צריך את הזיכרון לקבל שגם בתוך החול יש מקומות של קודש.
אתה צודק, אני לא יודע אם זה אפשר להבין את זה מפה, כן, אבל אתה צודק, בעיקרון אתה צודק, והרב מדבר על זה בהרבה מקומות באורות,
לא להבין מפה, אז
אבל פה הרב, אבל פה הרב מדבר, זאת אומרת, זה הסיבה שבגללה הדברים האלה לא מפריעים, כל עוד בגולה אנחנו, יהיה לנו את להתעסק בעדה לדמות של הלכה. כן, כן, אני דיברתי על זה בשבוע שעבר קצת, נכון? הזכרתי, זה שאמר שבניו יורק יותר קל לגדל, לחנך ילדים, נכון? הזכרתי משהו כזה.
יש מה שהרב אליאק מספר על הנסיעה שלו, שמשהו חסר לו, עד שהוא שם את האצבע על זה.
איך הוא לא סותר, אותו תפיסה.
אבל הוא מגיע מתפיסה הפוכה והוא מרגיש את זה אחרת.
הוא היה...
רגע, זה אני לא שמעתי, מה הרב אליקים? מה זה מוות?
הוא פעם אחת יצא מהארץ.
כן, אני יודע, אני מספר את הנציאה שלו.
היה משהו שהרגיש לו לא טוב, משהו לא, עד שהוא שם את האצבע על זה שזה תיאטרון בובות, הם מתים.
תיאטרון, זה הוא אמר גם לנו, זה הוא אמר גם לנו מיד כשהוא חזר, אומר כל היהדות בחוץ לארץ זה תיאטרון, זה משחק, זה לא אמת. והוא לא הצליח להסביר לנו מה זה, ואני לא הצלחתי להבין מה זה, אני לקח לי כמה שנים טובות להבין למה הוא התכוון, וגם היום אני לא בטוח שאני מבין לגמרי למה הוא התכוון. טוב, אז אחר כך שמעתי את אותם דברים מהרב אליהו, אתם סופרתי לכם את זה? אני שמעתי את זה בהתחלה מהרב אליעקים באמת, זאת אומרת שהוא חזר. כן. הרב אליעקים חזר ואמר, כל היהדות שם זה תיאטרון. זה עוד היה לפני שהיית הישיבה, הרי הוא נסע...
שהיה כולל.
תפשין נון. הוא נסע, עוד לא נולדתם, נכון? פה אנשים פה עוד לא נולדתם. והיה כולל, כן, היה אז כולל, והוא הגיע אחרי הנסיעה, וזה מה שהוא אמר. ושאל אותו, מה זאת אומרת? זה אין שום... אנשים לא הבינו בהתחלה, אז הוא אמר, לא, מה יש שם בניו יורק, יש שם מקומות שיש שם מניינים, יותר מאיצקוביץ' וזיכרון מוישה ביחד. אבל הכל הצגה, הכל תיאטרון. מה זה תיאטרון? אבל הם מתפללים, הם מניחים תפילין, הם עושים שבת, מה תיאטרון בזה? מה שם תיאטרון ופה לא תיאטרון? זה מאוד לא ברור, אתה מבינים מה אני אומר? זה מאוד, לי זה לא ברור, אני לא יודע, אולי יש כאלה שברור להם.
נראה לי בצורה תחתונה זה תחושות של נפש, זה לא משהו שאפשר להגדיר במיני.
זה נחשב יותר. אחר כך עבר קצת זמן, והרב אליהו יצא... כבר לא היה רב ראשי. הרב אליהו היה רב ראשי, לא, בטח, ממן ג' עד נון ג' הוא היה רב ראשי. היה רב ראשי, היה רב ראשי, כן. ואז הרב אליהו, נסע הרב אליהו ורב אברום, היו שני הרבנים הראשיים, נסעו לאמריקה. לאיזה צורך, כן, ייצוגי וזה. וכשהם חזרו משם, אז גם הייתי, הייתי אצל הרב אליהו, המרדכי אליהו, ושאלנו אותו שוב, כל מיני, מה היה בחוץ לארץ? ואז הוא אמר, אין שם כלום. אמר, הביטוי מאוד דומה, לא, לא בדיוק, אבל אמר, אין שם יהדות בכלל, זה הכל הצגה של יהדות. אמר, משהו כזה, כן, הרב לבנון אמר, אולי תיאטרון, והוא אמר הצגה, דברים מאוד מאוד דומים. וגם זה, שאלתי אותו, וגם זה לא הבנתי. אחרי שנים אני חושב שצלחתי להבין קצת יותר, אבל גם, לא יודע, טוב, לא... מה זה שבחוץ לארץ זה הצגה של יהדות ולא יהדות אמיתית? זה בעומק הדברים, דברי הרמב"ן, שכל היהדות בחוץ לארץ היא מבחינת הציבי לך ציונים. הרי הרמב"ן אומר שלכאורה על פניו, כאילו מדברי הרמב"ן שם במדרש, שומבי בספרי, היה אפשר לחשוב שבחוץ לארץ כל המצוות זה דרבנן. וזה ודאי לא. ודאי שאף אחד לא יגיד ששבת או תפילין או ציצית בחוץ לארץ זה דרבנן. אבל כך משמע מהמדרש. ועל זה כל היהדות בחוץ לארץ מבחינת הציבי לך ציונים, אז היא לא באמת אמיתית, זה הכל תרגול, תרגולים. כן, היום בכל תנועות המקדש למיניהם, מכון המקדש וזה, אז הם עושים תרגולים לכל מיני דברים. תרגולים איך מקריבים קורבן תמיד, תרגולים איך מסדרים סידור לחם הפנים. עשו, כן, לא מזמן, עשו בשבוע קרקר, כשהיה ירד שלג בירושלים, אז עשו סידור של שלג, של לחם הפנים. לפני שבוע וחצי, משהו כזה.
נפל
לא הביאו שולחן, הביאו, עפו שם הלחמים, היה שם פרויקט רציני, 24 לחמים.
כמה כל אחד?
בשביל ההחלפה.
כמה קילו כל אחד?
כל אחד מיסרון.
שזה בקילוגרם?
2.5 קילו, משהו כזה. לא, זה לא, זה 2.5 לא קילו, זה 2.5 ליטר של סולת. כל לחם היה מזה, היה שם הרבה... סולת נקנתה שם, כן, אחר כך אני שלחו לי רוח, ראיתי את כל החשבון ההוצאות שהיה שם, הרבה היה הסולת.
למה בשלג? למה דווקא בשלג?
לא, לא, זה היה מתוכנן להיות בט"ו בשבט, זה נהיה באמת מוצאי ט"ו בשבט, בט"ו בשבט היה השבוע של השלג, מה לעשות, זה לא היה תלוי בנו ט"ו בשבט. אז זה שם כשהם עושים, זה ודאי תרגול, אף אחד לא ידמר שזה לא תרגול, הם גם אומרים שזה תרגול. האם יהדות בחוץ לארץ זה גם תרגול? משהו כזה. טוב, זה היו דברים עמוקים, דברים עמוקים. בכל אופן, אומר הרב כך, אף על פי שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשתפים, נשתפים ונעקרים לכאורה, אני מדגיש את המילה לכאורה, על ידי זרם השלילה. מכל מקום סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה בקדושה עליונה מגרן האיתן הטהור והמרומם שכל שלילה לא תגיע אליו. אנחנו מסתכלים עכשיו על כל התהליך הזה של החוצפה של עקבתא דמשיחא, ואנחנו רואים שקורים מזה דברים לא טובים לאומה. אנשים מפסיקים לקיים מצוות, מפסיקים חס ושלום לשמור שבת, לאכול כשר, כל מיני דברים כאלה. וזה כל זה בשביל מה? בשביל לברר את השיגים ביהדות. כלומר, אילמה להיה את הדברים האלה, כי הם באים ושואלים אותנו שאלות ואנחנו לא יודעים לענות. אז אם אנחנו לא יודעים לענות, או שהם לא יודעים לענות לעצמם, וגם אנחנו כנראה לא יודעים לענות להם, כי אם אנחנו יכולים לענות להם, אז הם היו יכולים לענות לעצמם, אז הם הולכים בדרך של החוצפה. ודרך הדרך הזאת של החוצפה, הולכים לאיבוד הרבה דברים טובים. אומר הרב לכאורה, מה זאת אומרת לכאורה? כי זה בבחינת סותר על מנת לבנות במקומו שהוא חייב משום בוינה. כי זה לא באמת. זה באמת בשביל לברר את הדברים טוב יותר, ולכן ככה זה הדרך הנכונה לעשות את זה. לכן לכאורה נראה לנו שכמה ענייני מידות, ענייני אמת, מידות טובות, מצוות וחוקים נשטפים ונעקרים. אבל זה לא נכון. כי הם רק זאת הדרך היחידה שהם יוכלו לצמוח שוב בתארה וגבורה. בקדושה עליונה. והתהליך הזה הוא תהליך שהוא מוכרח בשביל השלמת צורתם של ישראל בעם ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, בגאולה האחרונה, בגאולה הזאת. מוכרח להיות. כיוון שזה מוכרח להיות, כי אחרת, שוב, אם, כן, יש דברים ש... אם לא יכריחו אותנו, זה לא יקרה. לפני 30 שנה בערך, התחילה אינתיפאדה. בערך, כן, 28 שנה, משהו כזה. האינתיפאדה הראשונה, אני מדבר, של תף ריש מם חטא, משהו כזה. לפני האינתיפאדה, אתם יודעים איזה יופי של חיים היו פה? אתם לא יכולים להאמין. סבבה לגמרי. אנשים היו יורדים לשכם, עושים קניות בקסבה. פירות ירקות, מכשיר חשמל. כן, כאן, אלון מורה היה יישוב מאוד קטן. כן, היינו מסתובב, אני בתור ילד, השישית, בן 16, שישית, שביעית, בן 16, קטן, נמוך. הייתי מטייל עם חברים שלי, שני חברים, היינו מטיילים, כי היינו ירושלמים, היינו הולכים טיולים בכל עוטף ירושלים. עברנו פעם, אני זוכר, חצינו את הכפר בתיר, ברחוב המרכזי של בתיר. אתם יודעים מה יקרה היום אם מישהו יחצה את בתיר? בלי הבטחה של איזה, לא יודע כמה. אבל ככה היה. והיית עוד יכול לעצור באיזה קיוסק לקנות שם משהו. ואיך היינו נוסעים? היינו עושים טיולים, אז היינו עולים על אוטובוס ערבי. היינו לוקחים אוטובוס לתחנה המרכזית הערבית במזרח ירושלים. היה את התחנה המרכזית של ירושלים הרגילה. והיה בשער שכם, תחנה המרכזית המזרח ירושלמית. אני זוכר קו 27 היה מגיע לתחנה, לשער שכם, שם היינו עולים על אוטובוס לקו 27, מגיעים לתחנה המרכזית של מזרח ירושלים. זו תחנה מרכזית שנוסעים בה כמעט רק ערבים. כמעט רק, בדרך כלל היינו יחידים, היה פה ושם היה שם איזה יהודי. ואז היינו לוקחים אוטובוס נגיד לחברון. ובאוטובוסים הערבים, איפה שאתה אומר לו, עוצר, אין תחנות. לא יודע אם היום זה ככה, אבל אז זה היה ככה. אז גם מישהו עומד על הדרך, מרים יד, הוא עוצר לו. הוא אומר לו, תעצור לי פה ליד הבית הזה, ליד הזה. כן, לא, בטח.
תשלום לפי מונה, לפי מה?
אני לא יודע איך היה תשלום, באמת לא יודע. היינו אומרים לו, בערך, היו משלמים בירידה הרבה פעמים. אז אתה אומר לו, תעצור, ואז הוא אומר, כמה, והם משלם לו. אז היינו, נגיד, הולכים, אני יודע מה, אם היינו צריכים לעשות את האזור של בית לחם, דאש, נחל המעיינות, אז לוקחים אוטובוס לחברון. אם היינו רוצים לעשות מדבר יהודה, אז היינו לוקחים אוטובוס ליריחו. ויורדים שם בסיבוב של ואדי אוג, מוקלק, כן, או נחל עין פרת, נו, ואדי קלט. בתור אוטובוס, תחשבו, כולם אהבים, והיופי של חיים, כאילו, מה, מה? אז למה הקדוש ברוך הוא עשה אינתיפאדה? מה היה רע בזה? כי לאף אחד לא עניין אותו של מי הארץ הזאת. לא עניין אותו, אם הארץ ישראל היא שלנו, של הערבים, גרים פה ערבים, זה נחמד, שכנות טובה, ידידות טובה, הכל מסתדר וזה. אך קדוש ברוך הוא עושה אינתיפאדה. עכשיו יש אינתיפאדה, פתאום אנחנו אומרים, רגע, זה שלנו או לא שלנו? זה מכריח אותנו לברר לעצמנו את הדברים האלה. עד שלא נגמור לברר לנו. עכשיו, אם היינו זוכים, אז היינו מתברר לנו באינתיפאדה הראשונה עם האבנים. אבל לא הצלחנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, תתנו להם רובים. כי צריך לברר. אז נתנו להם רובים. עכשיו, להכריח אותנו לברר. הכל בשביל להכריח אותנו לברר את הדברים האלה. ועד שהעסק לא התברר, כן, לא עזר הרובים, אז התחילו קסמים. וככה זה, גם זה לא עזר, אז נהיה דאעש. וחיזבאללה, וחמאס, ומנהרות, כי צריך לברר את הדברים האלה. כן, אם זוכים, זה אפשר לברור קל יותר, אם לא, אז זה יותר קשה. אותו עיקרון, אני, מה שאמרתי עכשיו, אני ברור לי שזאת האמת האלוקית, בהשקפה הכללית, כן? בהשקפה הכללית. כי אם חיים ככה, איתנו, ויש פה בתוך שכם מלא ערבים ויריחו, ואף אחד לא אכפת לו שיש פה ערבים, אבל זה שלנו שכם, זה שלנו יריחו, זה שלנו חברון, ולאף אחד לא אכפת. כי יש לנו יחסים טובים והם גרים פה והכל בסדר. אני מדבר על לפני תפשין ממחת. אז צריך לברר את הדברים. אז מתחיל להיות פה בלגן, והעולם כולו נכנס לטלטלות ול... כן? זרם פליטים ועניינים ואירופה, הכל זה חשבונות כאלה שלא כולם אנחנו מבינים מה הם. חלק אנחנו חושבים שאנחנו מבינים וגם זה לא בטוח, אבל חלק אנחנו יותר חושבים שאנחנו מבינים וגם זה לא בטוח. אותו עיקרון אומר הרב, אם היינו זוכים לברר את זה בלי אינטיפאדה, אז לא צריך אינטיפאדה. אז היינו באים אליהם ואומרים להם, אתם מאוד נחמדים, ערביי חברון העיקרים, אבל חברון היא עיר האבות, היא שלנו, יש לנו קושן עליה, פרשת לך לך, אנחנו מבקשים ממכם, אפילו בלי, כן, לא יודע, לפנות, זה לא הסגנון, ולא היינו אומרים את זה, ועם ישראל הוא לא כזה. אבל היו מתחילים להתיישב שם, היו מתחילים לפתח שם, היו קיימים שם שכנות יהודיות גדולות, והיו בולים אותם, בסופו של דבר היו בולים אותם.
אפילו בלקנות בתים.
כן, תראו, באר שבע, פעם הייתה עיר ערבית, אתם יודעים את זה? כמה ערבים יש שם בבאר שבע? כמה ערבים יש באקו? אקו הייתה עיר ערבית לגמרי. כמה ערבים יש באקו היום? שליש מאוכלוסיית העיר. יהודים הם יותר הרבה, יותר מצליחים, יותר סייעתא דשמיא יש להם. מולים, איזה חוזר, חוזרים, עם ישראל חוזר לארצו. אז היו יכולים לחזור גם לשכם ולחברון ולריחו וזה, אבל זה לא הלך ככה. לא הסכימו. הממשלות לא הסכימו להתיישב. גרעין אלון מורה הרי הוקם, התחיל את התהליכים שלו בתפשין למד ג', בפועל עלה על הקרקע תפשין למד ו', הסכם הפשרה בקדום, בקדומים, תפשין למד ז' היה את המהפך, בגין עלה לשלטון, ואז שנתיים אחרי זה, נכון, תפשין למד ת', אלון מורה הגיע לכאן. ועל הכל היה מכשולים ועניינים של... של... מי שיצרו את זה, זה לא ערבים, זה היהודים עצרו את זה. אז עוד לפני אינטיפאדה. אז להפך, אז באותה תקופה, ערבים מאוד שמחו שמגיעים יהודים לידם. למה זה נותן להם אפשרות עבודה ומפתח את הכלכלה שלהם? זה היה אז סגנון אחר לגמרי. לא היה עוד את כל הלאומיות של היום. טוב, כל זה הבאתי בתור דוגמה ומשל למה שמדבר הרב פה על אותו... זרם השלילה. אז אפשר להסתכל ולהגיד, זה קטסטרופה, אינטיפאדה, כי תראו, לפני כן היה כזה סבבה, חיינו כל כך יפה עם שכנינו הערבים, והיה פה אופי של דו-קיום, שוויץ של המזרח התיכון. אבל אתה לא מבין שזה לא טוב? לא. אז אם אתה לא מבין, אז בגלל זה מגיע. לכן אומר הרב, זרם השלילה הזה אומר, נראה שהוא עוקר ענייני אמת ומידות טובות ומצוות ודברים כאלה, אבל הוא לא עוקר אותם באמת. הוא מחייב אותנו לברר את הדברים האלה על שורשם. וזה לא נקרא, זה סותר על מנת לבנות. כי מה שהוא עוקר, זה חייב להיות בשביל הבנייה.
אז למה אנחנו...
תראה, כשאדם בונה, אם לאדם יש בית עקום, והוא רוצה לבנות, ויש לו בעיות בבית הזה, בגלל שהוא עקום, ויש לו בעיות ביסודות שלו, ויש לו תפרים בקירות, סדקים, עניינים, יש לו בעיות עם זה. והוא כל פעם מנסה, עושה עוד טיח פה, עוד שפריץ פה, עוד זה פה, וזה לא עוזר, כי זה לא פתרון אמיתי. ואז הוא בא לאיזה מהנדס, והמהנדס אומר לו, תראה, אין ברירה, אתה רוצה באמת, צריך להרוס את הבית, לבנות אותו מחדש. אין מה לעשות. אז עכשיו הוא הורס את הבית, והוא בוכה, הבית, תראו איזה בית יפה היה לי, והוא נהרס. אבל אתה, אבל אי אפשר לבנות בית אחר אחרת. אי אפשר לבנות אותו טוב אחרת. אז מה, ההריסה היא לא... היא לא לתועלת?
אבל גם מהרסים מצוות, זאת אומרת, רוצים לבד...
אבל מי אמר...
רוצים לגרום לחיבוזים בשבת בתל אביב, זה ארץ...
רק דרך זה שהם יצעקו ויבקשו לגרום לאוטובוסים בשבת בתל אביב, אולי זה יגרום לנו לברר מה זה שבת. בשביל שנוכל להסביר לעצמנו מה זה שבת. בשביל שעל ידי זה אולי גם הם יצליחו להבין מה זה שבת. אחרת, אף אחד לא יבין מה זה שבת. וכולם יחשבו ששבת זה יום של... לא יודע מה.
אבל אם זה לא...
סוציאלי.
למה לא נולדים? שייצאו בשבת, כי זה בכלל לא הריסה, זה הסתירה
למנת לבנות. לא, אבל אנחנו חייבים להרגיש לא בסדר עם זה, זה נכון. אבל בראייה הכללית, הפנימית, מעל כל העניין, אומר הרב זה באמת לא. אבל אנחנו ודאי מרגישים, האינתיפאדה היא ודאי קשה, נהרגים אנשים. נהרגים, אלפי אנשים נהרגו. זה ודאי קשה מאוד. אבל זה בשביל לעשות משהו, בשביל לברר ברור. גם כאן, אלפי נשמות, כן, יותר גרוע ממוות.
כן,
אביו, אביו שמביאו לעולם הזה, רבו שמביאו לחיי העולם הבא, אז, 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 איבוד האמונה הוא יותר קשה ממוות. כן, כבוד עבדת אביו ועבדת רבו, עבדת רבו קודמת, שמביאו לכבוד אביו וכבוד רבו, שמביאו לחיי העולם הבא. אז זה יותר קשה ממוות. ואנחנו באמת צריכים להרגיש ככה על, על אותם רבים ש, שרוצים לעשות כל מיני דברים נגד רצון השם. אבל כל זה, זה המהלך האלוקי בשביל שאנחנו נברר. ואם לא נברר את זה, אם לא, אם זה לא מה שעכשיו, אם נתרכז עכשיו במלחמות נגדם, במקום לברר את הדברים האלה לעצמנו, איך כותב כאן הרב, בבהירות, בבהירות היותר עליונה, אז זה באמת לא, 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 לא יפתור את הבעיה, זה ימשיך, וזה ימשיך יותר חמור. כי כמו שאמרתי באינטיפאדה, אם היינו, אם היה מספיק האבנים, אז אולי זה היה מספיק, לא הספיק, רובים, לא הספיק, ככה זה עובד. אז גם זה, אותו עיקרון, אותו עיקרון בדיוק. מכל מקום, סוף סוף, הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מגרעין האיתן, הטהור והמרומם שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח, בתור אור חדש על ציון, בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכחות דלים, של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית, של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. וכל הציור שלנו, של מדינת ישראל, זה ציור עלוב. למה? כי מה כבר כוחות דלים של נפשות עייפות, שהם עייפים מעייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים כבר לצייר? איזה ציור הם יכולים לצייר לעצמם? שמה יהיה פה? מדינת כל אזרחיה במקרה הרע, או דל אדמות של הלוחה במקרה הבינוני? כן, המדינה של איך יש ספר כזה, ספר ילדים שכפר התורה, אין כזה, יש כולם צדיקים, כאילו, להתרפק. יש ב, ב, אמרו לי שיש בכפר חבד איזה דוגמה כזאת של השטייטל, העיירה ב, 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 ברוסיה, ב, ברוסיה הלבנה, כן, אזור של מוצא של, של, של חבד. דוגמה של העיירה, איזה מין מיצג, כאילו, זה פסגת שאיפותינו. שם אפילו שואב המים היה עם זקן ופאות. איזה יופי. כן, והגוי שלט בו. והיה 5% גויים בעיירה, וכל היהודים פחדו מהם פחד מוות. זה הם לא מראים בעיירה. כן, אבל זה היה בעיירה. אז שם היה ממש יידישקייט כזה, אפרימיידים, יהודים חרדים ממש. לא, כן, כולם היו חרדים. איזה יופי היה העירה היהודית. זה, זה הרי ציור עלוב, 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 כשאנחנו מדברים על עכשיו, על מה? על תיקון עולם במלכות שדאי. על אפשרות של עכשיו להפיץ את תורת השם לכל העולם כולו. כן, 1.5 מיליארד סינים. הצטרכו להגיע לכאן ללמוד תורה. הרבה זה.
באינטרנט אפשר שלא יגיעו.
הנציגים בטוח יגיעו. ברוך אתה אדון האלוהים, המלך העולם שהכל נהיה בדבר. נון ב', ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותן בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב, של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. מטרה ואמצעים. יש מטרות טובות שמה שמחזיק אותם בעולם זה אמצעים גרועים. אמנם כמו שטובתם של רשעים רעה אצל צדיקים, כן, אם רשעים עושים טובה לצדיקים זה רע, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה, מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. כן, יש כלל גדול, כלל גדול עמוק מאוד, שהמטרה לא מקדשת את האמצעים בשום מקרה שהוא. אני עכשיו אתן איזה שתי דוגמאות, אחת אני חושב טובה, אחת נכונה ואחת מבלבלת. שבוע שעבר נשאלתי שאלה הלכתית. התקשר אליי מישהו שנמצא באחד מבתי הכלא בארץ ואין לו תפילין מהצורה הימין, אין לו תפילין. שמע את זה חבר שלו לתא, לאגף, שהוא פלילי. אמנם הוא באגף תורני, אבל אגף תורני זה אגף שבו שומרי שבת ואוכלי כשרות, ואולי הוא בעל תשובה, אני לא יודע, אבל הוא, יש גם פליליסטים עם כיפה והולכים כל שבת לבית כנסת, יש הרבה פליליים כאלה. ואמר לו, עליי, אני משלם לך תפילין בשמחה, ברצון רב, רצה להתנדב לו תפילין. התקשר אליי, אמר לי, תראה, אני לא יודע מאיפה יש לו כסף, זאת אומרת, נראה לי מהתקופה שהוא הרוויח את זה לא בדרכים הכי קשרות בעולם, יש לו כסף, זה אחד שיש לו כסף, יודעים, אצל הפלילים יש כאלה, יש להם, כן, אסור, לא יודע מה, מכרו סמים, לא יודע על מה הוא יושב, לא יודע על מה הוא יושב. שאלה הלכתית, האם מותר לי לקחת כסף בשביל לקנות תפילין? שאלה למייסה שאל אותי,
מאותו אחד
שמקורות הכסף כנראה מפוקפקים. שאלה ראשונה. אני אתן לכם עוד שאלה, עוד שאלה הלכתית שאותה לא שאלו אותי, אבל לפני שנים סיפר לי את זה יהודי שהיה הרב של אחד מהארגונים של השירות לאומי לבנות, שרי כמה עמותות כאלה, אגודות, אני יודע איך קוראים לזה. אז הוא היה הרב של אחת העמותות האלה והוא התייעץ איתי. זה בהלוויה של רב אברום, בהלוויה של רב אברום נפגשנו שם כי ליווינו את הארון שם, בדרך הוא התייעץ איתי, דיבר איתי על זה. הוא אמר לי, יש לו בנות שנמצאות במוסד שיש שם ילדים שהוצאו בצווים של בתי משפט על ידי משרד הרווחה מהמשפחות שלהם. זאת אומרת, ילדים שאו סבלו התעללות או שזה משפחות שלא מסוגלות להחזיק ילדים. כן, יש כמה משפחות כאלה, שמעתי על דברים כאלה, כן. יש משפחה שהאימא נרקומנית. הילד שלה, שהיה בן שנתיים, לא, זה הסיפור, זה הסיפור, הסיפור ראשון, השאירה את הילד, את הבת שלה, נולדה לבת, השאירה את הבת שלה אצל אימא שלה, אצל הסבתא, אמרה לה, שבאה מבית חולים, באה מבית חולים, מהלידה, שמה את הבת אצל הסבתא, אצל אימא שלה, אמרה לאימא שלה, אני יורדת לקנות סיגריות וחוזרת, חזרה אחרי שבוע. מה יעשה שהיה? נראה לכם מוזר, נכון? סוג של ילדים אני מכיר שגדלו בתור ילדים קטנים עד שהוציאו אותם בביתר, בעיר ביתר, בעיר ביתר, עם הנרקומנית. היה מצבים של שבוע שלם שהם היו בני שנתיים, שלוש, שלא היה אף אחד בבית. הם היו עוזבים את הבית, יוצאים החוצה, דופקים אצל דלתות של שכנים, למדו להסתדר. בגיל שנתיים. אז בקיצור, ילדים כאלה. עכשיו, זה ילדים שהדבר הכי חסר להם זה חום ואהבה. כל הפסיכולוגים אומרים את זה. וכל ההיגיון הבריא אומר את זה. התלבט איתי אותו רב. אמר לי, תראה, עד גיל 9, עכשיו, הבת שירות יכולה לחבק את הילד הזה, לעטוף אותו, לתת לו את מה שהוא לא קיבל בבית. ועושה בזה חסד גדול. כן? אז אמר לי ככה, עד גיל 9 פשוט לי שאפשר. אבל אני רוצה למצוא סברה, להתיר, גם מעל גיל 9, עד גיל 13. ככה הוא אמר לי, ודיברנו על זה, סברות לכאן, סברות לכאן. לא הייתי, שוב אני אומר, זה לפני המון. לא כל כך המון שנים, כן, רב אברום נפטר ב...
8 שנים.
כן. תשס"ט, משהו כזה. טוב, נגמר מה שדיברתי איתו, נגמרה הלוויה, הגעתי, דיברתי עם הרב אליקים. העליתי בפניו את העניין הזה. אמר לרב אליקים, אין דבר כזה. עד גיל חינוך, וזהו. אחרי גיל חינוך אסור, גם לא 9, 6-7. אי אפשר, אם זה אסור, אז אתה לא יכול לחנך ילד שמותר לו לגעת בבת. אבל כל הפסיכולוגים, כל הזה אומרים את זה, זה לא משנה.
בנים.
או בנים, או למצוא את פתרון אחר. אבל אי אפשר לתקן על ידי אמצעי שהוא לא נכון. כן, אז כאן כבר אמרתי לכם ממש שזה דוגמה, כן? עכשיו, זה באמת לצורך דבר קדוש וטהור, בלי שום ספק.
זה לא הפוך ממה שראינו לפני כן, שסותר
את מלאכים, זה לא הפוך מי?
מה שראינו לפני כן, שסותר
את מלאכים, לא? סותר על מנת לבנות, זה לא אנחנו עשינו. אם היו שואלים אותנו, לא היינו אומרים להכין לך לשבתות. זה מהלך אלוקי. שכנראה שהקודש ברוך הוא מבין בחוכמתו הרחבה, שאחרת שום דבר לא יזיז אותנו. או את העולם, או את עם ישראל, או לא יודע את מי. אבל אנחנו ביוזמתנו עכשיו בוא נלך לחלל שבתות? מתי שלא. מה שקשור לנו זה בבחירתנו. מה שזה מהלך שירד עלינו משמיים, עכשיו אנחנו צריכים לנתח מה קרה. כשאנחנו מנתחים מה קרה, אומר הרב, זה נראה לנו כשבר, זה לא שבר, זה מהלך אלוקי שהוא עניינו בניין. אבל ודאי שאנחנו לא עכשיו נעודד את זה, ולא נעשה את זה ולא נשתתף בזה.
יותר מדי, פסקה מבר.
הקודש שבחול.
כן. הוא סיפר על ההוא שברז, שהוא היה מקבל תרומות מארצות הברית.
ממי רנסקי, נו. ראש המאפיה היהודית. ראש המאפיה באמריקה, המאפיה שאז הוא היה יהודי. כן, זה לא מאפיה יהודית. היה מאפיה לכל דבר ועניין, רק הוא היה יהודי. בכל אופן, אני אגיד לכם ככה. לאותו אחד שאמר לי אם לקנות תפילין, אמרתי לו, תיקח את הכסף ותקנה תפילין, ואתה עושה בזה מצווה גדולה. ומעלה את, את אותו אחד, הוא רוצה לעשות את זה, יש לו כסף שהוא רוצה עכשיו לעשות אותו דבר מצווה, אתה תגיד לו לא, להפך.
תקנת השבים.
כן, זה כסף שלו לגמרי, והוא רוצה עכשיו עם הכסף הזה לעשות מצווה, והוא לדרך זה מתקרב אל הקודש. זה ודאי, כן. וזה, כן, כמובן שלא היינו אומרים לו, תלך תשדוד בנק בשביל לקנות עם זה תפילין. אבל עכשיו, המציאות הקיימת עכשיו, זה כבר דבר אחר. אבל כמו שאמרתי, המקרה השני, מה שסיפרתי לכם מהסיפור של כן, בנות שירות, זה כבר מקרה שונה. עכשיו, הרב אומר, יש דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הם כאורות. זה נמצא, כן, מוצאים את זה בהרבה מקומות, וזה בדרך כלל רע מאוד, כן, אני יודע מה, ממסד דתי לפעמים, או ממסד רבני שמנוהל בדרכים של שחיתות, של, כן, לא שבאמת רוצים להרוויח משרות, או להרוויח השפעה, או כל מיני דברים כאלה. ותגיד, מישהו שעכשיו הוא, כן, שאלות שנשאלות יותר במגזר החרדי, אבל גם אצלנו, האם מותר לגנוב כספים מהמדינה, מביטוח לאומי, מכל מיני קרנות כאלה, מכל מיני מוסדות ממשלתיים כאלה, בשביל ישיבות, תלמודי תורה, כן, מה עושים בכל יום? אני אגיד שיש גם רבונים שכנראה אומרים שמצווה לעשות את זה. אני חושב, אני לא, אף פעם לא שמעתי, אני שמעתי כמה וכמה רבנים מהמגזר החרדי שמדברים על זה, כל אלה שמדברים על זה בפומבי, הם אמרו אסור בשום אופן. זאת אומרת, כן, לא תגזול, זה, וזה גזל הציבור, זה עוד יותר חמור מגזל היחיד, כי זה בלתי ניתן להישבון, הרבה יותר מסובך. כן, עוד יותר מורכב. אבל שוב, זה הרבנים ששמעתי אותם מדברים על זה בפומבי. ויש כאלה שלא מדברו על זה בפומבי. ולא יודע, לא יודע מה קורה שם, אבל זה, יש דברים אומר שמה שמחזיק אותם זה סיבות חולשה, שקר, רשעות. ואומר הרב, לא יוצא מזה טוב. אומר, כמו שטובתם של רשעים ראה אצל צדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרב והתמם מחולל תיראות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש, ואף על פי שאני יודע זה סובל לטוב והקודש והאמונה, כאילו אם מישהו יגיד אז אני אסגור עכשיו את הישיבה כי אין לי ברירה, אז תגיד לו כן, תסגור את הישיבה ולא תגנוב ולא תעשה מעשה לא ישר. זה לא רק לגנוב, זה דיווחי שקר, כזבים, קומבינות, עניינים, אני יודע מה.
דבר קטן גם לא, זאת אומרת דבר קטן שיכול להפיל דבר גדול, זאת אומרת צריך להפיל איזה שיקול.
אני לא יודע להגיד, אני אומר מה שהרב אומר. הרב לא עושה חילוקים, ואם אתה, ואתה יודע שדבר קטן זה מדרון חלקלק, קשה מאוד להגיד בדברים האלה, ובאמת זה שאלות, שאלות באמת אמיתיות. יש ביקורת של משרד הדתות, אז כן, אז יש מקומות שבהם מחליפים תעודת זהות, עושים, אני לא יודע, כן, לא, עושים כל מיני, שזה לפחות, לפחות אתה, אני לא יודע אם זה אפילו לאו, אבל זה לפחות מדבר שקר תרחק בתור הנהגה. לא בטוח לאו, כי יש משום מה שהלאו הזה הוא רק ב... בבית משפט, בעדות. כן, שואלים על גניבת הברכות של יעקב, של תרץ, כן, מה יעקב, שיקר יעקב ורבקה, האם זה מותר, האם זה אסור. אז יש בזה כמה פלפולים בפויסקים מורכבים, כן. וגם תלמיד חכם, אנחנו יודעים שמותר להחזיר עבדה לתלמיד חכם בתבואות עינה אחד שלא משנה בדיבורו חוץ משלושה דברים, אז גם הוא מותר לו לשנות בדיבורו במשהו. ולשנות בדיבורו זה מילה מכובסת ל... לשקר. כן, אז אנחנו רואים שהדבר הזה הוא לא ברור לגמרי, אז לכן אני לא רוצה להיכנס פה להכרעות מקומיים דברים, אבל הדברים האלה צריכים זהירות גדולה מאוד, בלי שום ספק.
מה מברכות אומרת, ותר גן גנב הגנוב את עם התנים
וטעם הטעים, כן. אני לא שומע.
שקר שסתם, שאני חכם לשקר, אין לזה נפקא מינה ממונית.
כן, ופה יש נפקא מינה ממונית, אתה אומר. וזה לא רק נפקא מינה, זה נפקא מינה, באמת יש פה רמאות של הממסד, כלפי הממסד. אם משרד הדתות בא לעשות ביקורת, אז אני יכול להגיד שהם לא בסדר, עושים ביקורות, אבל הם סוף סוף עושים איזה ביקורת. ו כן, איך שמעתי דווקא מרב חרידי, שמעתי את זה פעם. הוא אמר, מה, אתה חושב שהקודש ברוך הוא לא יכול להעביר לך כסף אם לא תשקר? אז הוא לא ייתן כסף? הוא כזה אני הקודש ברוך הוא, שהוא חייב שאתה תעזור לו ככה, על ידי זה שאתה תזייף מה הדברים הרישומים פה ותעשה פה ככה? בסדר, אז מי שנמצא, אז אם נקרא, אז כל אנחנו עושים השתדלות בדרך הטבע, אז השתדלנו בדרך הטבע. זה בכלל טוב שכולם יהיו בישיבה כל הזמן ולא יצאו, זה בכלל טוב. כמו אני אומר, הרבה דברים טובים יש, ולא, אנחנו לא עושים אותם לגמרי, כן? ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב והקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת, שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים של דעה, חוכמה וגבורה, תפארת נצח ועוד, ובזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יכזבו עדי עד. ויאמר, אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע בכל צרתו לא צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם.
המדינה היא לא קצת
אמצעי רע
שמביא
מטרה טובה? למה אתה חושב שהיא אמצעי רע? המדינה עצמה היא אמצעי מצוין, יש בתוכו דברים מקולקלים, יש בתוכו התנהגויות לא ראויות, דרך כל מיני אנשי שררה שעושים, או אפילו מחוקקים חוקים שהם חוקים האלה הם חוקים לא טובים, והחוקים נחקקו על ידי בשר ודם. אבל המדינה היא ודאי כולה קודש. אלא מה? בתוך ההתנהלות יש דברים מקולקלים, וכמה שהדברים מקולקלים, להם יש עכשיו את הכוח, והם ימשיכו לקבל כוח. כל עוד אצלנו זה לא יהיה מבורר, הם יקבלו יותר כוח, כי בשביל זה נועד. אז אנחנו נסבול מזה, אבל זה לא מהמדינה, זה הם דברים שהם, כן, יש הרי הסוד הזה, בסוד נקרא טעם העץ כטעם הפרי, שהאמצעי שמביא את המטרה גם הוא צריך להיות טעים כמו המטרה עצמה. אנחנו אומרים בפרי, מטרת הפרי, מטרת העץ זה שיהיה פרי. על העץ עצמו הוא מצמיח את הפרי, והוא אין לו טעם של הפרי, הוא יש לו טעם של עץ. וזה היה ירידת האדמה. כלומר, בשאיפה האלוקית היה שכל העץ יהיה כטעם פריו, שטעם העץ יהיה כטעם פריו, שכל הדרך תהיה גם היא טעימה, גם היא עריבה לחך. ובגלל התגשמות האדמה, בגלל החומריות, אי אפשר היה מצד החומר, מצד העולם, מצד האסתר, ולכן האדמה הוציאה עצים עושי פרי, ולא עץ פרי עושי פרי. טוב, נון גימל, רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוקי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, והממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד. איך הוא הולך ומתרכז, מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה, בכנסת ישראל שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו, מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. הנושא כאן הוא רוח, גילוי רוח הקודש, גילוי רוח הקודש. שהגילוי של, מה זה רוח הקודש? רוח הקודש הוא מגלה את האלוקות הנמצאת בעולם כולו, האלוקות הממלא את החיים כולם. ואיך האור האלוקי הזה, מה הוא פועל בעולם? כי האור האלוקי הזה חייב להיות מרוכז במקום מסוים, כמו כל דבר בעולם שלא יכול להיות. כל דבר צריך להיות את המאפיין שלו. אדם אוכל ארוחת צהריים, אז יכול להיות שהוא שם לו בצלחת מנה של עוף ואורז ותפוחי אדמה ולא יודע מה עוד, וסלט. וזה לא הכל מעורבב. הוא לא מכניס את הכל לבלנדר, מערבב את זה ואוכל את זה ככה, מעורבב. למרות שמבחינת הרכיבים וזה, זה אותו דבר. אבל כל דבר יש לו את הייחודיות שלו, כשהוא מרוכז במקום אחר. כמו שזה כך בדברים החומריים, כך זה בדברים הרוחניים. ולכן גם האלוקות, גם האור האלוקי צריך להיות מרוכז במקום מסוים, וזה מה שאומר, מוצא לו עמדתו בעולם, מוצא מקום ומנוחה ופעולה בכנסת ישראל, שבקרבה הקדוש שורה בעדת גאונו. בקרבך קדוש. אומר הרב, מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה. הדבר הזה הוא מיסודה של האומה הישראלית. מראש צורים של גזעה, מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, זה נבואת בלעם. ובנבואת ישעיהו כתוב, ישעיהו נון א', ההפטרה של עקב, החצי השני של ההפטרה של עקב. ואתה אומר ציון, אז עזבני השם, כך זה מתחיל. אבל זה ממתת, זה בישעיהו ממתת. הביטו, שימו אליי רודפי צדם ובבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. מראש צורים של גזעה, שמי זה? הביטו לאברהם אביכם ולשרה תיכול אליכם, כי אחד קראתי והרחהו והרבהו. כן, הצור שחוצבתם ממנו מראש צורים, זה האבות והאימהות, כן? מראש צורים ממנו גבוהות אשורנו, צורים זה אבות, גבוהות זה אימהות, וזה מתאים לדברי הנביא בישעיהו כאן. פרק נון, לא נון א', סליחה. יש, תפתחו רגע בעמוד מם ד', ישראל ותחייתו כף ח'. כן, מביא פה, הרי כאן אצלנו בנון ג', הביא הרב פסוק מספר הושע, ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים, בשביל להראות שהכל זה מתולדתה של האומה. אומר הרב בישראל ותחייתו כף ח', הגאולה נמשכת היא והולכת. גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה היא פעולה אחת שאינה פוסקת. פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה אשר החלה במצרים, והיא פועלת את פעולותיה בכל המסיבות. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, המתחיל והגומר. כן, משה התחיל את הגאולה, אליהו, כן, עתיד לסיים את הגאולה. כן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ובוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לאבות על בנים ולב בנים על אבותם, ייקה את כל הארץ חרם. סוף מלאכי. כן, הפסוק האחרון ממלאכי. המתחיל והגומר, הפותח והחותם, הם יחד ממלאים את החטיבה. ורוח ישראל מקשיבו את כל התנועות של פעולות הגאולה, הולכות מכל המסיבות, את מלוא צמיחת קרן ישועה במילואה וטובה. כשהרב מדבר על מצרים, גאולת מצרים, הוא בא ואומר, משם זה מתחיל, וזה המשך אחד בלי הפסק. העולם הולך ונגאל. תהליך הגאולה התחיל ביציאת מצרים, והוא הסתיים בסיומה, והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. בבוא יום השם הגדול והנורא. כשכאן אני חוזר עכשיו לאורות התחייה נון ג', מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדתה, אנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. אני חושב שזה מתכוון הרב כשהוא מביא פה את הפסוק הזה בהושע. כי אחרת אין לו כל כך משמעות. למה דווקא? כלומר, אנחנו מדברים פה על האור האלוקי בעולם, פעולת האור האלוקי בעולם. פעולת האור האלוקי בעולם, הוא הולך כל הזמן, מוצא לו את דרכו, הולך ומתרכז, הולך ופועל את פעולתו, וכל התהליך הזה בגדול נקרא גאולה. נקרא תהליך גאולי. ועכשיו יש לזה התפרטות מהופעת תורתה, מהארת נביאיה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה עד דור אחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, התעוררותה לתחייה בזמננו, עכשיו הוא הגיע לזמנו, התעוררות לתחייה של גאולת ישראל, של כנסת ישראל, נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוקית המתגלה בעוצם הירידות, דיברנו על זה קודם בשני הפרקים הקודמים, שבעצם הירידות זה מחשבה אלוקית עמוקה שעניינה זה ירידה לצורך עלייה, כונניותם של הירידות האלה לטובת אישי הפרטיים, לכללותה, למין האדם בכללו, או אולי זה כונניותם, לא של, אולי זה יותר מזה, אולי זה כל הפעולות. למין האדם בכללו, להעלאת העולם בפועל ידע דבר השם אשר אימה בחיי שעה. החיים החברתיים והיחידיים, הלאומיים והעולמיים, חיי העולם. כלומר, גם בחיי שעה וגם בחיי העולם. כל התהליך הזה הוא תהליך גדול 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 של התגלות רוח הקודש. עם כל ההסתרים והמהפכים והמעקשים וההתקדמויות שיש לו בדרך, כן, יש הרבה דברים שזה התקדמויות, הופעת תורתה, הערת נביאיה, עמדת מלכותה, בניין המקדש, התעוררותה לתחייה, יש הרבה הרבה שלבים שחיוביים, ויש פה גם דברים שהם היו חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה וכולי. זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים על ידי הבעת דעת אלוקים על שם אלוקי ישראל בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו, התעוררות ספרות פרזית ושירית ביקורתית ופומבית השווה אל אור הנבואה בקישורה אל התורה בתור הכרה בהירה שהכרח גמור לרוח האדם המסובך לשוב אל המקור העליון שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו. כל אלו סעיפיהן מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. כן, הביטוי האחרון, מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג, זה כולם יודעים, לקוח ממדרש שדרשו על שמשון הגיבור, שכתוב ותח אל רוח השם לפעמו בין צורה ובין אשכאול. אומר שם המדרש, אומרת הגמרא, מלמד שהייתה רוח קודש מקשקשת לפניו כזוג, ועל מילה לפעמו, פעמון. מה זה הגילוי הזה של רוח הקודש שקשקשה לפני שמשון הגיבור? מה זה היה שמשון הגיבור? איזה גילוי זה? גילוי חומרי או גילוי רוחני? ודאי יותר גילוי חומרי. ובתוכו היה באופן נסתר ובאופן פנימי מופיע רוח הקודש. כל אלה מוסיפי מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג, רוצה להגיד הרב, זה התהליך. אנחנו רואים פה תהליכים חומריים חובקי עולם. הרב מדבר פה על כל העולם. הרב, כשהוא כתב את זה, זה עדיין העולם היה רחוק ממה שהוא היום, מבחינת התפתחותו החומרית. מה שיש היום זה, זה מטורף. זה מטורף. כן. הרי, העניין הוא, כן, הטוב האלוקי. הטוב האלוקי. כן? מטרת הטוב להיטיב. איך כותב כאן הרב? הסדרת הסיעות, כן, חיים הנצחיים הרוחניים, הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים. בשביל שיהיו חיים נעימים יותר, ענוגים יותר, הקראת על השבת עונג, יותר חיים של תענוג, יותר... העולם היום הוא עולם שהוא יש לו את היכולת הרבה יותר לעשות את זה, והכל זה בעזרת גילויים, התפתחויות במישור החומרי. יש בשפה פיזיקלית גלובלית מאוד מדברים על זה כמות האנרגיה. מדברים מה כמות האנרגיה שהמין האנושי יוכל לייצר, לפי זה תלוי רווחת החיים שלו. כן. היום המקורות שלנו לייצור אנרגיה בעולם הם אנרגיה סולארית, נפט, גז טבעי, דלק פחם, וגם אנרגיה גרעינית.
מים,
הידרואלקטרית, רוח, כן, יש, בסדר. יש גם אנרגיה של בני אדם, כן, גם בני אדם עושים כל מיני דברים, בני אדם מצות יד עושים באנרגיה, ולא רק מצות יד, יש הרבה דברים שזה עבודת יד. ברגע שיהיה כמות, כן, עכשיו את האנרגיה מודדים הרי ביחידות או של קילוקלוריות או של ארגים, תלוי איך מודדים את זה. ואני זוכר שאני קראתי את זה לפני שנים, את ה... זאת אומרת, שוב, אני אומר, זה מאמר, לא יודע אפילו איפה קראתי אותו, אין לי מושג איפה קראתי אותו. וזה היה לפני הרבה שנים, כי אז העולם באמת היה אחרת לגמרי מהיום. ואז אמרו, ברגע שיהיה מספיק אנרגיה, אז לא יהיה כלום. כאילו, איך נגיד... הליבד הזה, ריגש, לא יהיו רלוונטיים. יש בנסיך הקטן, הוא כותב שמה, מספר שמה שיש לו בכוכב שלו שלושה ריגש ועוד אחד כבוי. והוא עם, 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 עם פומפה כזאת, כן? לפתיחת סתימות. לא, לא, יש לו פומפה כזה לפתיחת סתימות, כמו שפותחים סתימות בכיורים סתומים. הוא מנקה כל יום, כל בוקר, את כל שלושת הרעש הפעילים, בשביל שיהיה זרימה טובה, שלא יהיה הפרעות, שלא יהיה בלגנים, שהכל יהיה זה, יצא יפה על אבא. וגם את הרעש הכבוי ליתר ביטחון, לך תדע מה יקרה, גם אותו הוא מנקה כל בוקר. ואז הוא אומר שמה, כן? יכול להיות שזה בני אדם, בגלל שהם לא מספיק גדולים, הם לא יכולים לקוט את הרגש שלהם, אז יש להם כל מיני סובלים מההתפרצויות של הרגש. אבל כן, איך נאמר על דברים אחרים לגמרי, זה בטוח שמעתם את זה ממני. פעם לנסוע כביש בדרך מירושלים לתל אביב, זה לקח בערך 3 שעות. אני מדבר לפני מלחמת ששת הימים. לפני מלחמת ששת הימים, לטרון היה כפר ערבי, אי אפשר היה לעבור דרך לטרון, זה היה בתוך ירדן. אנשים לא יודעים את זה.
מובלעת. ירושלים הייתה מובלעת.
לא, פתאום. ירושלים לא הייתה מובלעת. נסענו דרך אבו גוש, זה הכל היה ישראלי. אם היה מובלעת, אתה חושב שהערבים היו נוטים לנסוע?
לא. זה היה במבנה, זה לא שזה של ערבים עוברים דרך ערבים, אלא זה היה פרוזדור.
היה פרוזדור, פרוזדור, ולעד זה משהו אחר.
ולעד זה משהו אחר, טעות שלי במושג.
כן, היה פרוזדור. וכך כן, והכבישים היו, לא היה דבר כזה, מנהרה. מי עשה מנהרה? כבישים היו כמו שביל עיזים, רק רחב יותר. אם הכביש עולה, אתה עולה איתו, הוא יורד, אתה יורד איתו, לא חתכו שום כביש, לא היה מבטר, לא היה שום מבטר בשום מקום. זה אומר כביש ירושלים תל אביב. לא, לא תחשבו, לא על כביש אלון מורה צומת תפוח. כביש ירושלים תל אביב. היה, כמו שתיארתי לכם, לאורך כל הדרך 2 נתיבים, נתיב אחד הלוך, נתיב אחד חזור, כמו מצומת תפוח לפה. דרך, נכון? לא, שם כבר הרחיבו. היה קטע אחד נורא מסוכן, מי אחרי מיש 443 זה היה היום, זה היום, זה איפה ש... לא 443 הכביש מרמלה לכיוון צומת השתעול, זה היה הרחל, הכביש שהיו עושים משם. אז שם נדמה לי שבקטע הוא מצומת השתעול עד לרמלה היה 3 נתיבים. נתיב אחד לאלה שנוסעים לכיוון ירושלים, נתיב אחד לאלה שנוסעים לכיוון תל אביב, ונתיב אחד לעקיפות. והיה שם תאונות, זה היה כביש מסוכן. אתה רואה שאין מישהו מולו, אז הוא יוצא לעקיפה. והוא שני מחכה שהוא יצא, ואז הוא יוצא לעקיפה. זה היה אז המציאות. והכל זה היה למה? כי היה, לא היה אנרגיה. הכל זה אנרגיה. אם יש מספיק אנרגיה, אז הכל עכשיו, כן, אז אתה... אז אתה מניע כלים, מספיק אנרגיה, ועושה אותם. היום העולם הגיע למצב כזה שיש לו פיתוח אנרגיה, הרי פיתוחי האנרגיה הם הולכים ונפתחים כל הזמן, והקדוש ברוך הוא גם מגלה לנו שדות נפט וגז חדשים. כן, עכשיו יש כמה קידוחים ברמת הגולן, אתם יודעים, של נפט. עכשיו ישראל הוציא זיכיון לאיזה חברה שעושה עכשיו סדרת קידוחים ברמת הגולן לגלות נפט. היום כבר משלמים הזיכיונות בארץ, ברוך השם. כן, לא כמו שהיה פעם. וכל, כן, וכל הדברים האלה, בשביל להגיע בסופו של דבר לעולם, שהעולם יהיה בלי רעב, בלי לאנשים שיהיה להם קר בחורף, יקפאו למוות, חוכם בקיץ. כן, תמיד יהיו בשוליים כאלה שאומרים, שבחרו בזה. כמו היום, נגיד, החומלסים שבמדינת ישראל, זה אנשים ששירותי הרווחה רודפים אחריהם והם לא מסכימים. לא מסכימים לשתף פעולה, לא מסכימים ל... גם פה ביישוב יש לנו אחד כזה. שלא מסכים להיכנס לבית נורמלי, למרות שיש לו בית מסודר לגמרי. אבל הוא לא מסכים, ממש קשה. אבל כל הדברים האלה זה פיתוחים של החומר. זה פיתוחים של שמשון הגיבור. ובתוכם, בפנימיות שלהם, רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. זה הכל גילוי של רוח הקודש בעולם. זה מה שאומר הרב כאן. זה דברים עמוקים מאוד. הם שייכים בהמשך למה שראינו בפרק מ"ו, כן? הקודש שבחול הוא גדול וקדוש יותר מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. אבל כל המהלך הזה הוא מהלך שאני יכול להסתכל על צד החומרי שלו, ולראות פה כל מיני עניינים טכניים, שעם ישראל היה והיה פעם פה בארץ ישראל, ואחר כך גלה ונחרב הבית, והיה בית שני ונחרב בית שני, והסתובב מחוץ לארץ, ועכשיו הוא חוזר לארץ, וכל הדברים הטכניים. ואני יכול להסתכל על זה מצד התנהלות הקדושה בעולם, כמו שאומר כאן הרב, וזה כבר מהלך לתיקון העולם כולו, לגאולת העולם כולו. איך? ועניינו זה בעצם הטבת החיים בעולם, הטבת החיים בעולם. כן, וכל הדברים האלה אומר, זה צריך להביע דעת דרך דעת אלוקים שחיה בתוך נשמת האומה. נשמת האומה על ידי התעוררות של ספרות, של שירה, של נבואה, של תורה, והכל בשביל לשוב אל המקור העליון,